הסיפור החידוש היה שאחאב היה מתבולל לאומי.
באיזה פרק אנחנו?
הוא היה עובד עבודה זרה, הראשון שהיה עבודה זרה של חוץ לארץ. אתם יודעים שכל היהודים הם לא עבדו עבודה זרה של גויים.
תוצרת הארץ, עבודה עברית.
הכל עבודה זרה עברית. כן, הגלים זה היה עבודה זרה עברית.
מה?
העגלים, הסיפור הזה של העגלים, עגלי הזהב שעשה ירובעם וגם אהרון הכהן, זה לא עבודה זרה.
made in Israel.
זה היה made in Israel, בדיוק. אין עבודה זרה כזו בחוץ לארץ. עד רבה, זה חיקוי של עבודת השם המקדש. אתם יודעים, אני אגיד לכם משהו מסמר שיער, אתם תיבעלו. אתם יודעים שהפשט של הקרובים שהיו בבית המקדש, מה זה קרובים?
קרביה.
אז קרובים, הפשט הפשוט שקרובים זה עגלים.
מה?
מישהו זה עשה לו צמרמורת?
כן.
אבל זה ככה פשוט. זה פשוט ככה. אז אם אתם רוצים לדעת איך שאני יודע את זה.
מה
זאת אומרת
עגלים? מה?
לפי זה, חזון...
חזון יחזקאל. כתוב בפירוש שקרובים...
יש כאילו פעמיים את המקור ופעם אחת נאמר
קרובים. פעם אחת קרובים, פעם אחת עגלים. וכתוב שזה אותו, שזה אותו זהו. כן, אם אתם רוצים תסתכלו בפרק א' ובפרק י' בספר יחזקאל, תעשו את ההשוואה ותראו שקרובים זה עגלים. פרק א' ופרק י'. בפרק א' כתוב יש להם ארבע
ופני
שורות. כן, אז יש להם, כתוב פה שיש להם ארבע פנים. בפסוק ודמות פניהם, פסוק י', דמות פניהם פני אדם, ופני אריה לימין לארבעתם, ופני שור מהשמאל לארבעתם, ופני נשר לארבעתם. אז יש להם פני אדם, פני אריה, פני שור, פני נשר. נכון? זה למלאכים שנושאים את המרכבה. ובפרק י', אז כתוב...
והירה הקרובים תבנית יד אדם?
הנה, אז פסוק ת' ויראה והנה ארבעה אופנים אצל הקרובים, אופן אחד אצל הקרוב האחד ואופן אחד אצל... רגע שנייה, הנה, תסתכלו פסוק י' ד' וארבעה פנים לאחד, פני האחד פני הקרוב ופני השני פני אדם והשלישי פני אריה והרביעי פני נשר. ואחר כך כתוב היא החיה, פסוק כף, היא החיה שראיתי תחת אלוהי ישראל בנהר כבר. זאת אומרת שזה אותו מראה כמו שהוא ראה שם. ארבעה פנים לאחד. מה?
פסוק כף.
פסוק כף.
היא החיה שראיתי תחת אלוהי ישראל בנהר כבר, וידע כי קרובים.
אז הוא יודע מה זה פתאום קרובים. על כל פנים גם אנחנו יודעים שקרובים זה
עגל הזהב.
עכשיו אני אגיד לכם סיפור עצוב. זה שירובעם בן נבט שם שני עגלים, אחד בבית אל ואחד בדן. תחילת מה? תחילת מלכות ישראל, כשהוא מרד ברחבה. אז כתוב שהוא עשה, אז הוא עשה שני קרובים, אחד הוא שם בבית אל,
שם שומרים,
שזה הקצה הדרומי של מלכות ישראל, ואחד הוא שם בדן בבניה, שזה הקצה הצפוני של ישראל. והוא אמר בעצם ידידי היקרים, המחשבה הזו ששם יתברך מתרכז במקום מצומצם ולא שמלכותו בכל משלה וכולנו כהנים, הוא אמר די לכהונה, לא רק שבט לוי יכול להיות כהנים, כל עם ישראל יכולים להיות כהנים, ולא רק בבית המקדש בירושלים זה מקום קדוש, כל ישראל זה מקום קדוש, ולא רק שבט יהודה צריך להיות מלכים, כל אחד יכול להיות מלך. אז זה דברים מאוד יהודיים, זה לא עבודה זרה גויית. זה משהו של אכלה פגע. זאת אומרת, זה משהו שהוא נכון, אבל הוא הקדים את זמנו. כי כתוב באמת בספר זכריה, שבימים הבאים, אז יהיה על מצילות הסוס קודש להשם. מה שכתוב כרגע על הציץ של ה... של הכהן הגדול בבית המקדש, זה יהיה על מצילות הסוס.
מה זה, הקישוטים של הסוס?
הקישוטים על הגלגלים של המרכבות. או על, לא יודע מה זה מצילות.
על הרוחבים, גלגלים.
שאתה
שמסתיר להם את העיניים.
כן, הקישוטים שעל הסוס בעצמו. אז הקישוטים שעל הסוס בעצמו יהיה קודש להשם. והיה אסירים בבית השם כמזרקים לפני המזבח. אסירים שבהם מבשלים יהיו נחשבים כמו מזרקים. בקיצור, לכל יהיה עילוי. והכהנים מביאים בני צדוק, אז כתוב שם שהם לא יישאו, הם לא ילבשו, הם לא ילבשו בגדי פשטים כמו כהן גדול. כתוב שם הבגדים שלהם יהיו כמו כהן גדול. בקיצור, הנושאים האלה, הדברים האלה שירובעם מחר את הלוקשים האלה לכל עם ישראל, הם נכונים, הם יהודיים אפילו, הם רק מקדימים את שעתם. הרי ירובעם כשהוא מחר להם את זה, הוא אמר, אהרון בזמנו אמר, עלה על רעיון גאוני העניין הזה של עגל, אבל פשוט הוא הקדים את זמנו. עכשיו זה הזמן האמיתי. הוא קרא לשני הבנים שלו, אחד נדב ואחד אביה, ירובעם, כמו השמות של אהרון הכהן, הבנים של אהרון הכהן,
שגם
הקדים
בזמנו.
מה? הוא התכוון להגיד, אני אהרון הכהן, היה בזה, לא, הרי אהרון הוא היה זה שהקים את העגל. מה אתם חושבים, זה לחינם? ובאמת זה לא היה לחינם. היה בזה סודות עצומים בעניין הזה של העגל.
זה היה גלים
סודות לא נכונים.
הקרובים? מה זה סרחוח?
הגלים עם כנפיים.
גלים עם כנפיים.
עגל, תמיד תגימנתי, זה מה שאומרות הסטייל.
עגל עם כנפיים, זה מוכין.
בקיצור, חבר'ה, תדעו לכם שהעגל זה לא עבודה זרה גויית. עבודה זרה, זה אבסורד להגיד עבודה זרה יהודית, כן? אחד הדברים הכי אבסורדים. זה האבסורד הכי גדול בעולם. אבל איכשהו,
זה, כאילו,
זה לא ייבו, זה לא ייבו של עבודה זרה מחוץ לארץ. הראשון למעשה, העבודה זרה שייבינו מחוץ לארץ היה בתקופת משה רבנו בעל פאור. אחר כך בימי השופטים היה עבודה זרה. שאול הכרית את העבודה זרה במובן הזה מן הארץ. ומי שייבא מחדש את העבודה זרה אל הארץ היה אחאב. שהוא היה ללא תקדים.
מולך?
עומרי, אבא שלו, היה עובד עבודה זרה גדול, אבל רק בעגלים.
איזה עבודה זרה?
אבא של אחאב?
מי?
אחאב.
אחאב, הוא ייבא את הבעל, את האשרה, את הכל.
בעל זה בעל
זבוב.
כל הבעלים, אח שלי, ללא הבדל דת, גזע ומין. בעל זבוב, בעל פאור, בעל צפון, בעל ברית, בעל המון בעלים.
בעל מכה.
והשתורת, השתורת הוא היה האלוהים של צידון, של הצידונים. צידונים זה היה עם של כנענים שישבו שם בצידון. ורוצה להגיד, הטמבל הזה, האיש המסכן הזה, אחאב, הוא לקח את הבת של המלך שלהם, את איזבל, בת את בעל, מלך צידונים, הוא לקח אותה לאישה. ובתור השר הכי חשוב בממלכה, פחות או יותר, זה היה השר אשר על הבית. מאוד מעניין שהשרים בימי קדם, תפקידם היה לשרת את המלך, לא לשרת את העם. שר הטבחים, שר האופים, שר המשקים, כולם דואגים למלך. מי דואג לעם? המלך, הלוואי. אז כולם דאגו למלך, והשר אשר על הבית, זה היה אחד השרים החשובים, הוא היה אחראי על הוצאות, שר המשקים, שר הטבחים, הוא היה אחראי על כל ארמון המלך, כל הסעודות של המלך. והשר אשר על הבית של אחאב קראו לו עובדיה, והוא היה פרומר, חרדים, שטרנגל. מתחת האף של אחאב הוא ניהל מטבח כשר.
לחומרה עלינו, לא עלינו.
לחומרה. וכשאיזבל רדפה אחרי 100 נביאים, להרוג אותם בחרב, היא שכרה, שכירי חרב. קרלי, תסגרו שם את החלון. אז כשאיזבל שכרה, שכירי חרב, להרוג את כל נביאי השם בחרב, אז הוא, הנאמן הזה של אחאב, לקח 50 נביאים, סליחה, 100, והחביא אותם 50 במערה אחת ו-50 וחלקל אותם לחם ומים במשך כל השנים.
על חשבון אחאב.
לא על חשבון אחאב, על חשבון עצמו. עד שהוא נהיה מסכון אביון, למרות שהוא השר הכי חשוב, הוא לבא כסף בריבית מהבן של אחאב, מיהורם, בשביל לחלקל את החבר'ה האלה במשך הרבה שנים, מהנביאים, אחר כך הוא מת, הוא נפטר, והוא היה...
ואז אשתו נתקעה בלי...
אשתו נתקעה בלי, חולה עם השמן, עם אלישה.
אלישה.
אז זה הסיפור שם. חז"ל אומרים שהוא עובדיה הנביא. זה שקראו לו עובדיה, זה כתוב שם בפירוש. יש שם מתואר מפגש שלו עם אליהו וכו'. אבל פה חז"ל אומרים שהוא עובדיה הנביא. ולא רק זה
אומרים אליהו חי הרבה זמן.
כן. ולא רק זה אומרים חז"ל, אלא... חז"ל אומרים שהוא היה גר אדומי. כל הנבואה שלו היא על מלכות אדום. הוא בעצמו היה גר אדומי, ועל זה אמרו חכמים את המשפט... מיני ובאיבה ליזל בנרגה. שמעתם פעם את המשפט הזה? כל הפוליטיקאים שאלה כותבים להם נאומים, אז הם אומרים מניה וביה. שמעתם את זה? אז מניה וביה זה הכוונה מיני ובא. מה זה מיני ובא? ממנו ובא. אז חז"ל אומרים מיני ובאיבה ליזל בנרגה, זאת אומרת ממנו ובו העץ מקימים את לוקחים את הקט של הגרזן. את הקט של הגרזן עושים העץ, שבו יחתכו את העץ.
מה
שקטגור נעשה סנגור. כן, הסנגור נעשה קטגור.
אז למה זה קשור?
אז אומרים דווקא עובדיה שהוא גר אדומי, הוא ניבא את נבואת הפורענות על האדומים.
מי זה אדום היום?
כי האדם עץ השדה אדום.
כי האדום.
אדום, אדם, אדמה. אז חזון עובדיה.
פרק אחד זה כבר
ספר. לכן בחרנו אותו בגלל ש...
מה? אדום זה המערב.
תראה, סער זה
שעושה. תרבות מערב.
קודם כל, מה זה אדום?
אדום
מזה. אדום.
בסביבה
המספרים. אדום זה היה עם קטן, כמו שנראה פה בפירוש.
נכון, לא חצי מהספרים זה
תרי עשר, תרי עשר זה ספר אחד בתוך 24.
אף על פי שבשיר של הרב שם מתשנים את הכל.
את כולם, אבל זה יוצא שם 35 ספרים.
מבלבל את הילדים.
לא, יש כמה ספרים
את הספרים. אין כמה דעות. יש 24 בול.
לא, אבל בחלוקה, מה...
אין שום מחלוקת בעולם כלל.
לא, שיש 24, נכון?
לא, גם אין מחלוקת בספירה.
לא בספירה, איזה ספר אמור להיות לפני...
אה, בסדר. בסדר דיברת או בספירה?
לא, גם בספירה.
בספירה אין שום מחלוקת. אין שום מחלוקת. כל ההמצאות האלה הן המצאות מאוד מאוחרות. זה שיש שמואל א' ושמואל ב' זה שטויות. זה שיש מלאכים א' ומלאכים ב' זה שטויות. זה שיש דברי הימים א' דברי הימים ב' זה שטויות. זה שיש עזרא ונחמיה זה נכון מבחינה ספרותית, זה לא נכון מבחינה ספרית, זה ספר אחד והכל סגור, זה ברור.
נחמיה כתב את הכל,
זה כבר משהו אחר. זה אני כבר לא נכנס לכל הסיפור. לא, ברור שאת החלק הראשון כתב עזרא והחלק השני כתב נחמיה, ברור. החלק הראשון כתב עזרא זה לא ברור, אבל זה ברור שזה לא אותו מחבר, אבל זה נחשב ספר אחד, עזרא ונחמיה. הרב ראובן ססון
ישיבת כרם השרון.
כרם השרון, כרם הססון. אז בקיצור, אז מי זה אדום? אדום בפשטות, לפני כל הדרשות, זה עם צעיר. רוב העמים הם עמים ותיקים, היו פה מהימים של נוח. 70 אומות, היה להם המון זמן להתפתח, הם מימי נוח, הבנים של נוח, מאלה נפצו כל הגויים, יש שם רשימה בסוף פרשת נוח של 70 אומות. אם פעם תראו שכתוב באיזה מקום 70 אומות, ותשאלו את עצמכם, איפה בא המספר הזה? תשאלו רגע את עצמכם. בסוף פרשת נוח, ברשימה שם של העמים שיצאו, משם וחם ויפת, יש שם 70 אומות, תספרו אותם.
וגם 70 לשון.
אין מחלוקת בספירה, בדיוק 70, וגם 70 לשון.
וכל אחד יש שם?
לכל
יש פוליטיקה
שכונתית. לא רק זה, יש הרבה...
הרב, אנחנו מהשיבים או שאנחנו מהשיבים?
או, מעולה. יש עמים שהם לא מהשיבים.
יש רחוב בשם פרטי, זה רחוב
לשמות
את...
מה לכל איש יש שם? זה שיר של זלדה.
זלדה, כן.
זלדה זיכרונה לברכה. וזה מבוסס על מדרש. אתה יודע שהייתה אישה חרדית.
כן.
הרבה אנשים לא יודעים.
חרדית?
באמת? הייתה חרדית?
כן, חרדית, עם שביס, לא ראו לשרה.
זלדה?
זלדה. הייתה בדודה של הרבי מלובביץ'.
איזה זלדה?
המשוררת זה...
עזוב, גם אני לקחתי אותה, צ'קעתי לפה, יש פה אנשים מאוד מיוחדים.
ובכן, נחזור לענייננו, אז אנחנו, רוב העמים הם ותיקים, אנחנו עמים חדשים. יש כמה עמים חדשים שנוצרו מאוד מאוחר, באיזה 1,000 שנה איחור. ביניהם עמלק, להבדיל, ישראל, אדום,
להבדיל גם.
עמון ומואב.
עמון ומואב לא מוזכרים שם?
המון ומאב, מה פתאום? הם בנים שלות.
הם
בנים שלות, הם צעירים.
אשכה זה טיפור ידוע.
עכשיו, מעניין הוא שהאדום האדום וישמעאל האלה שהם עמים צעירים, ישמעאל, כן? אדום וישמעאל האלה שהם עמים צעירים, הם הפכו להיות ראשי האומות. הגאון מבילנה אומר, אלה ברכב ואלה בסוסים. אלה זה א', למד ה'. מי זה ברכב? זה האדומיים, הם על כל האירופאים שהם ברכב שלהם.
לא יוצא שם איזה משהו בנט, לא שמעתי.
ואלה, א', אלה מדה בסוסים, זה הערבים. ישמעאל, הוא אומר ככה שהאדומיים, הם עלו על כל החבר'ה של שם ושל יפת, והישמעאלים עלו על כל החבר'ה של חם, אני חושב זה מה שהוא אומר. אז הוא אומר, אלה ברכב,
זה... זה כמי לפי הגיאוגרפיה.
אז האדומיים הם עם, הם א' עד למד ה', אלה. א' עד למד ה' שהם ברכב. מה יש להם פייאט? איזה?
לא, למי?
פורד.
אמריקאים?
לא, לא, האירופאים.
פורד.
מרצדס.
מרצדס.
פולקסווגן.
פולקסווגן, זהו.
BMW.
אז אלה ברכב. ואלה בסוסים, זה האפריקנים, והראשים שלהם זה הערבים שהם
שמיים. אפריקאים כל הסיפור הזה.
הערבים זה כבר חמור.
אני חושב שהם בכלל...
אלה הראשונים.
אולי הם בעצמם אדום.
האינדיאנים.
האינדיאנים.
לא, ומר לפורארי.
אביו התארס.
אביו.
איזה אביו?
איזה אביו?
קיבלתי.
אביו מלכה?
אביו מלכה.
מה?
אביו לא יתרס.
זה מוקלט, גם אם זה לא מוקלט פה, חבר'ה. כל מעשיך בספר.
יש בורא לעולם, יש מקום לעולם.
אופס. למה למעלה ממך? עין רואה ואוזן שומעת.
אז הרב אך בלמדה הראשונים.
אז רגע, אז עכשיו נחזור לענייננו. אז אדום היו ממלכה שפלה בעבר הירדן המזרחי, דרום, בדרום שלה. ופה אנחנו נקרא בנבואת, אם נזכה, נקרא בנבואת עובדיה על נבואת החורבן שלה, והיא אכן חרבה בימי בית שני. היה חורבן שלם של אדום, כמו שכתוב כאן. כמו שכתוב כאן.
מה, על אדום השליך נעלי כזה.
בואו נקרא את הנבואה ואחר כך נדבר. חזון עובדיה. כה אמר אדוני אלוהים לאדום, שמועה שמענו מאת אדוני וציר בגויים שולח, קומו ונקום מעלה על המלחמה. זאת אומרת, כל העמים כביכול שומעים איזה קול של השם שעובר ביניהם, יאללה בואו נחריב את אדום. יהיה רגע שהקדש ברוך הוא ירמוז. כה אמר השם אלוקים לאדום, כך יגידו כל העמים, שמועה שמענו מאת השם וציר בגויים שולח, או שהיוזמה למלחמה נגד אדום תבוא מדברי הנביאים, או שיותר פשוט, כביכול זה שמועה שמענו מאת השם. העמים מרגישים את זה בבטן, כמו שכשהיינו צריכים לחזור לכאן, העמים הרגישו את זה בבטן שעם ישראל צריך לחזור לכאן, ובקפטט בנובמבר נגד כל הסיכויים, האום הצביע. זה
בהצהרת בלפור.
אבל לא כל העמים. אבל פתאום כל העמים, רוב ככל האום, זה לא, זה הרי יזוי.
ארג'נטינה.
לא הייתה החלטה כזו שארצות הברית, בכל התקופה היא לא הייתה שום החלטה שארצות הברית ורוסיה הצביעו ביחד, חוץ מבהחלטה הזו. זה פשוט שהאום הוקם למען ההחלטה הזו של כפתת בנובמבר. אז
הוא עושה צרות לרוב.
מאז הוא עושה רק צרות.
טוב, כי מאז היה צריך כבר לבטל אותו.
אבל זהו, אז הסיפור, אז ככה, מה זה ציר בגויים שולח? מה זה שמועה שמענו מאת השם? העמים מרגישים את זה בבטן. יש להם, לקדוש ברוך הוא יש הרבה על אדום בלב, כמו שאנחנו נראה עוד רגע, ולכן פתאום כל העמים יבואו, נקום מעליה ממלחמה. הנה קטון את עתיך בגויים, בזוי אתה מאוד, אתה סתם חושב את עצמך אדום, מי יודע מה. באמת אתה קטון את עתיך בגויים, הנה, אתה עם צעיר, וגם אתה עם קטון מבחינת אוכלוסין, בזוי אתה מאוד. זדון לבך הישיעך. הרוע שבלב שלך הוא זה שהשיע אותך לחשוב מי יודע מי אתה. שוכני בחגבי סלע מרום שבטו, אומר בליבו, מי יורידני ארץ? אתה חושב את עצמך מי יודע מה? לעולם אני לא יוכלו לגעת בי. כן, אדום רואה את המפלות שקורים לכל העמים סביבו, כולל את עם ישראל, אומר לעצמו, ואני יושב לי פה. הרי אדום הם היו אחראים על החורבן השני, אבל גם בחורבן הראשון, חורבן בית ראשון, היה להם חלק חשוב. אמנם הם לא החריבו את בית המקדש הראשון. מי החריב אותו?
בית המקדש הראשון, נבוכדנצר.
נבוכדנצר מלך, בבל. אבל עמדו שם מסביב האדומיים, האחים שלנו. עוד אח כזה. מי צריך שונא? האח המרושע הזה, ישבו שם המקלות של אדומים וצעקו, ארו! ארו! עד היסוד בלו, תמשיכו! אוי, יש נשאר פה עוד יסוד. תערערו אותם מהיסוד, אל תשאירו מבנה, אל תשאירו אבן על אבן. הם היו להקות של אדומים שהיו מודדים את הבבליים. אז דוד המלך אומר, בת בבל לשדודה אשרי שישלם לך, אבל הוא אומר, זכור השם לבנה אדום את יום ירושלים. אומרים, ארו, ארו, עד היסוד בה. הם היו מעודדים, ועוד מעט אנחנו נקרא את זה בעריכות עצומה, בדברי הנביא. או שדוד המלך כותב את זה, או שכתב את זה משורר על נערות בבל, שזה יותר פשט. כתב את זה משורר אחר, וזה יצטרף לקובץ של תהילים. כתב את זה משורר על נערות בבל, אבל זה בוודאי נכתב לפני חורבן בית שני. היה לאדומיים חלק בחורבן בית ראשון, וזה מה שאנחנו נקרא עכשיו. בואו, זדון לבך אישייך שותך, אם תגביע כאן, אומר בליבו, מי יורידני ארץ? אם תגביע כאן נשר, ואם בין כוכבים שים קיניך, משם הורידך נאום אדוני. אתה חושב את עצמך, אני במקום גבוה כזה, שאף אחד לא יוכל להוריד אותי. אז אני מודיע לך, שאפילו אם תשים את הקן שלך בין הכוכבים, משם אני אוריד אותך נאום השם.
אולי יש גם שאומרים את זה עם ישראל הפוך, לא? אם... תפוצו, אני יודע, זה משם הקבצך, יש
את... כן, נכון, אז זה כנגד, נכון. נכון. עכשיו הוא מתחיל להתפלא התפלאות צינית על מה שקרה. הוא רואה בעיני רוחו הנביא את השבר של האדומיים אחרי החורבן של האדומיים, שאני שכחתי, זה קרה באמצע בית שני. הוא ניבא את זה מראש.
התגשמה הנבואה הזו.
אדום חרבה לגמרי. אז הוא אומר לו, אם גנבים באו לך, עם שוד עדי לילה, מה קרה? למה אני רואה כזה מאומת מוות באדום? אולי גנבים באו אליך? אולי שודדי לילה? איך נדמת? הלא יגנבו דיים. שתי שאלות. איך זה שאתה ישבת בחיבוק ידיים, שאני רואה כזה מאומה ותוהו ובוהו? וגם כן, הם היו צריכים לגנוב רק את מה שהם מחפשים. יגנבו דיים וילכו. למה אני רואה כזה הרס? כזה אובדן, כזה שוד ושבר. אם בוצרים באו לך, הלא ישאירו הללות. אם החקלאות שלך נהרסה בגלל שאנשים באו ולקחו לך, בצרו את הקרמים שלך בשביל לקחת לעצמם, אז הם היו משאירים לפחות הללות. מזה שלא השאירו לך הללות, מזה שלקחו גם את מה שאין בו צורך ואין בו חפץ, תדע לך שזה נקמתי שנלקחה ממך. זה לא איזה משהו מקרי. אם היית רואה שנשארו לך עוללות, היית אומר, בוצרים באו לי. אם היית רואה שגנבו דיין והלכו, היית אומר, גנבים באו לי. אבל לא נשאר לך כלום. תדע שזו נקמתי בך. על מה נקמתי? עוד רגע נבין. איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו. זאת אומרת, גם הדברים התגליין מתמרו, כמו שלמדנו במסכת, זה פסוק של הכוח מסכת בבא קמא. איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו. גם הדברים שהיו מסותרים, שאין לו היה סיכוי לגנבים להגיע אליהם, ולשודדי לילה, גם הם נחפשו. כל הצפונות והאוצרות שלו נגנבו. תדע לך שזו נקמתי. עד דגבול שילחוך כל אנשי בריתך, הישיעוך יחלו לך אנשי שלומך, לחמך ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו. כל האנשים שהיו לך בעלי ברית בגדו בך, שילחו אותך כל אנשי בריתך, הישיעוך יחלו לך אנשי שלומך. מי שפיל אותך בפח זה דווקא אנשים שהאמנת בהם, הם שכנעו אותך לעשות את כל השטויות. לחמך ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו. זאת אומרת, טוב, אני משאיר לכם להבין את זה. אני לא זוכר כרגע את הפירוש, זה נראה כאילו את הלחם ש שאתה אכלת אותם, הם משאירים לך אותו כבלי חפץ, כאילו, כך, טוב, לא יודע. הלאה. הלא ביום ההוא נאום אדוני, והעבדי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו. כל החכמים שלך אדום יובדו, לא תישאר תבונה מהר עשיו. אתם תעשו את כל הטעויות האפשריות ביום הזה של אובדן אדום. וחתו גיבורך תימן למען יקרת איש מהר עשיו מקטל. יש פה שתי אפשרויות איך להבין את הפסוק וחתו גיבורך תימן. או וחתו גיבורך דרומה, הם יברחו דרומה, הגיבורים הכי גדולים שלך יברחו תימן דרום, שתמיד תימן בתנך זה דרום. או וחתו גיבורך תימן לעשיו, היה בן שקראו לו תימן, נכון? אלוף תימן. אז הגיבורים שלך תימן, האנשים שאתה בוטח בהם, הם יברחו ערומים. וחתו גיבורך תימן למען יקרת איש מהר עשיו מקטל. לא יישאר שום בן אדם, כולם יהרגו. אז הגיבורים שיכולים להגן, הם יברחו קודם, כדי שכולם יהרגו.
לא הבנתי, למה דווקא תימנה? כאילו מה, כאילו לפי הפירוש הראשון.
למה דרומה?
כן.
כן. ערב הסעודי, לא יודע. אז הם בורחים דרום.
לא יודע.
אופציה.
תימן דרומה.
עכשיו הוא אומר לו, עד עכשיו הוא רק הסביר איזה שואה הולכת לבוא על אדום, והוא לא אמר למה.
מחמאס
אחיך. ועכשיו הוא מסביר. מחמאס אחיך יעקב תחסך בושה, ונחרדת לעולם. אתה יודע למה מגיע לך כל זו? על מה שחמסת את אחיך יעקב. מזה תחסה אותך בושה, ואתה תיקרת לתמיד. מה חמסת את אחיך יעקב? עכשיו אני אספר לך. ביום עמדך מנגד, ביום שבות זרים חלו. אתה ראית את הבבליים, איך הם באים? איך הם באים לארץ ישראל לשבות את החיל של יעקב? אתה עמדת מנגד. בתור אח היית צריך לעזור. אתה אח שלנו, אבל אתה חמסת אותנו במקום להיות אחיך. מחמס אחיך יעקב ביום עמודך מנגד, ביום שבות זרים חלו. ונוכרים באו שעריו, ועל ירושלים ידעו גורל. גם אתה כאחד מהם, אתה מצטרף וחוגג אל העמים שבאו להחריט אותנו. ואל תרא ביום אחיך ביום נוחו. עכשיו את כל הדברים שהוא עשה, הוא אומר בלשון אל תעשה, אבל כאילו הוא כבר עשה אותם. אל תסתכל על אחיך ביום נוחו, ביום שמתנקרים לו. ואל תשמח לבני יהודה ביום עובדם. ואל תגדל פיך ביום צרה. זה כבר יחסה להם. במקום להזדהות, במקום לעזור, במקום לפחות להבין ללב, להקשיב. אתה עמדת וצחקת. אתה הגדלת פיך ביום צרה. אתה שמחת לבני יהודה ביום עובדם. ואל תבוא בשער עמי ביום עדם. אתה באת בכוונה בתוך השער של עמי ביום של עידם, כן, ביום של השבר שלהם, אתה באת בשביל לראות אותם בכלכלתם, לראות אותם בחרפתם. אל תרא גם אתה ברעתו ביום עדו, ואל תשלחנה וחלו ביום עדו. אתה גם שלחת, אתה גם אספת מהשלל על הדרך. אבל לא רק זה עשית. ואל תעמוד על הפרק להחריט את פליטיו. ברשעותך אתם עמדתם על פרשות הדרכים לכוון את הבבליים לאן הפליטים של ישראל ברחו. לאיזה כיוון? כל פרשת דרכים עמדו שם מתנדבים אדומיים, שאף אחד לא ביקש מהם להתנדב, והסבירו לאן ברחו היהודים.
מה היה האינטרס שלהם?
סבסון על יעקב. זה לא היה בסדר שהם עשו את זה. זה לא יפה.
לא, מבחינת, מה, הם רצו להשתלט על הארץ?
לא, סתם.
תראה הרב, אבל יוצא כאילו שעובדיה בעצם חזה את מה שיהיה ואת העונש שיבוא על זה.
נכון.
כאילו הוא לא בא ואומר,
לפי הפירוש שלנו.
אבל מה שעשיתם אתם תחטפו כאילו.
אז תזכיר לי את ההערה הזו כשנגמור את הספר. בוא נגמור ואחרי זה. בסדר? ואל תעמוד על הפרק להחריט את פליטיו, ואל תסגר שרידיו ביום צרה. את אלה ששרדו אתה הסגרת ביום הצרה, כי קרוב יום אדוני על כל הגויים. מה זה על כל הגויים? או שקרוב יום השם על כל הגויים, שכל הגויים יבואו עליך, כמו שאמרנו בהתחלה, שמועה שמענו את השם, וציר בגויים שולח קומו ונקום מעלה על המלחמה. או שעל כל הגויים שהיו שותפים בזה יבוא יום השם, אבל עליך במיוחד, כאשר עשית יעשה לך, גמולך ישוב בראשך. בדיוק מה שאתה עשית יעשה לך. מה אתה עשית? היית אמור להיות אח והפכת עורף בשעת הצרה? זה בדיוק מה שיעשה לך. ישיעוך, יכלו לך אנשי שלומך. אלה האנשים שבטחת בהם, הם יבגדו בך. כמו שאתה בגדת בנו ביום הצרה שלנו, כתוב במדרש שהם היו נדמים לבני ישראל כאוהבים, והיו עומדים על הפרק ואומרים להם, אוי, אתם בטח צמאים, אתם בטח רעבים, אנחנו כל כך מרחמים
עליכם. וישמעאלים כתוב, לא?
כתוב את זה גם על הישמעאלים וגם על האדומים.
דגים מלוכים.
ואז היו נותנים להם דגים מלוכים, אז הם היו משתגעים מצמה עוד יותר. אז היום רואים נודות, היו בטוחים שיש בהם יין או מים, נודות נפוחים. היה בהם רוח, נכנסת בהם הרוח ונבקעת קרסם, היו מתים. ואל תסגר שרידיו ביום צרה, כי קרוב יום אדוני אל כל הגויים, כאשר עשית יעשה לך, גמולך ישוב בראשך. כי כאשר שתיתם על הר קודשי, ישתו כל הגויים תמיד, ושתו ולעו והיו כלא היו. אני חושב שפה הנושא, אני לא זוכר מה הפירושים, אבל אני חושב שפה הנושא הוא כוס התרעלה. כי כאשר שתיתם על הר קודשי, זה השקיתם, כאילו. כמו שאתם השקיתם את כוס התרעלה לעם ישראל.
זה כוס התרעלה.
זה כאילו רעל. כאילו, אבל אני לא זוכר בדיוק. על כל פנים, ובהר ציון תהיה פלטה, והי הקודש. באמת, בזמן, ראיתי בדעת מקרא, בזמנו, לפני, לא ידעתי שזה מה שאתם תפילו עליי ללמד. אבל בזמנו, כשראיתי, אני זוכר, אז יש שם תיאור של חורבן אדום. בבית שני, ובאמת לעם ישראל, עם ישראל עברו, אני לא זוכר מי זה שהחריט את אדום. אולי אלכסנדר מוקדון?
לא. סם מוקדון היה אחרי. לפני כאילו, לפני אדום, לפני רומא.
לא, לא רומא. פה מדובר על אדום, אדום.
אדום, אדום.
רומא אדום הקלאסית. רגע. אז זה מה שאני אומר, יש אדום הקלאסית, יש אדום האותנטית, האמיתית, ויש אדום שנשא את הרוח של אדום, שזה רומא, שהחריבה את בית המקדש השני. פה למדובר על ארץ אדום, הספציפית, לא הרוח של אדום. היא נחרטה לגמרי, זה קרה, בדיוק מה שכתוב כאן קרה, בדיוק.
אין אדומים היום? בכלל אין שום אדומים.
אני לא אומר שאין אדומים, וחתו גיבורי חתימה. הם ברחו.
זה כמו אמריקה, מה זה אמריקה? אמריקה זה אירופה. אנשים שהגיעו מאירופה לאמריקה, אז כאילו, לא, אנשים הגיעו...
אבל באדום, אדום, ארץ אדום נחרבה לבלי שוב.
קיצור, אתם, אני...
הם לא חזרו למחורתם, מחורתם. אז, וחתו גיבור... ובהר ציון תהיה פלטה והי הקודש, וירשו בית יעקב את מורשיהם. זאת אומרת, יגיע הזמן שבית יעקב ירשו את אלה שירשו אותם. עכשיו הוא עומד לפני החורבן הראשון, כנראה.
תהיה פלטה למי? תהיה פלטה למי?
פלטה מאלה הגויים שיבואו להכרית את אדום, ישראל תהיה פלטה. ובהר ציון תהיה פלטה. והי הקודש. וירשו בית יעקב את מורשיהם. ירשו, בית יעקב ירשו את אלה שירשו אותם. בספר יחזקאל מובא הכוונות הזדוניות של האדומיים לירש את ארץ ישראל. הרי בוא נסתכל רגע שנייה,
החפץ חיים חזה,
כן כן, עוד מעט נדבר על החפץ חיים הזה. זה הפסוק, אחד הפסוקים, אתם יודעים שהפסוק הזה, ובהר ציון תהיה פלטה והיה קודש וירשו, ובהר ציון תהיה פלטה והיה קודש, הוא חקוק על אהרון קודש של פונוביץ'.
לא על אהרון קודש,
על אהרון, על הישיבה, נכון?
הישיבה,
על הישיבה. והסיפור, והיה קודש. והסיפור הוא סיפור נורא מזעזע, מצמרר. הסיפור הוא שהרב כהנמן שיסד את ישיבת פונוביץ', הוא היה תלמיד של החפץ חיים ברדין. ולפני שהוא נפטר, הוא אמר לו, אני רואה שערה גדולה על כל אירופה. על כל יהדות אירופה.
אני מתקרבים לשמר.
כן. שערה גדולה על כל אירופה, אני מתקרבים, לא יודע. ואז הוא אמר לו, ומה יהיה בארץ ישראל? אז הוא אמר לו את הפסוק הזה, והר ציון תהיה פלטה והיה קודש.
זאת שכתוב שם, והנשאר והנותר...
בירושלים כתוב שאמר לו, זה לא כתוב שם.
כתוב.
מה, זה גם כתוב שם? לפני?
גם זה וגם זה כתוב שם.
הנשאר בירושלים, הנותר בציון הנשאר בירושלים, קדוש שיאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. זה פסוק בישעיהו.
אני לא אמר לו שתי הפסוקים האלה, כי זה כתוב בשתי הצדדים.
בכל אופן, כך הוא אמר לו. החפץ חיים הוא ממש חזה. עכשיו, זה שארץ ישראל ניצלה מהנאצים, זה היה נס גמור. זה היה נס גמור, אף אחד לא צפה את הנס הזה בקרב
אל המייל.
בקרב של הגנרל רומל. נגד האנגלים.
כן, הם התכוננו לעצור את הטנקים עם המקלות.
הכיוון היה, לא היה שום סיכוי שזה יקרה. זה היה נס גמור.
אה, תכננו לברוח לכרמל וכל מיני עזות מצדה שתיים וכל מיני.
זה היה הזוי. בכל אופן, אז פה כתוב, אז זה היה המשפט המשפט, אולי לא יודע אם זה היה המשפט האחרון שהוא אמר, אבל לפני מותו הוא אמר את המשפט הזה. וזה באמת כך היה.
רגע, ומה הוא עשה הרב הזה? הוא
התחיל לעשות עלייה, הוא הקים את הישיבות הראשונות בארץ ישראל.
הרב אדלשטיין היה אחד מישיבת המדינה הראשונים של פולוביץ'.
כן.
וכנראה
להיום. אז רגע, מה אני רציתי להראות לכם? רגע, שנייה. אז פה כתוב... טוב, אני... אויש, איפה זה? ריבונו של עולם, תעזור לי. רגע, זה לא פה. זה אחרי. זה מי קפה אלך, רגע. הוא אומר על הכוונה המורשת שלהם לירש את ארץ ישראל בזמן ש... הנה, מפה רגע. הנה. תסתכלו, פסוק למד ה.
איפה?
ביחזקאל?
כן.
פרק?
פרק למד ה.
גם פרק, גם פסוק?
מה?
פרק למד ה.
פרק למד ה. בואו נקרא קצת מפרק למד ה. אם כבר, אז כבר. וידבר אדוני אליי לאמור, בן אדם שים פניך על הר סעיר, הר סעיר זה אדום, וינבא עליו, ואמרת לו, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אליך הר סעיר, ונתיתי ידי אליך, ומתתיך שממה ומשמה, עריך חורבה אשים, ואתה שממה תהיה, וידעת כי אני אדוני, יען היות לך איבת עולם, ותגר את בני ישראל על ידי חרב, בעת אדם, בעת אבון קץ. לכן חי אני נאום אדוני אלוהים, כי לדם אעשך ודם ירדופך. אם לא דם שנאת ודם ירדופך. ונתתי את הר שעיר לשממה ושממה, והכרתי ממנו עובר ושב. פרק למדי בספר יחזקאל, פסוק ח' אני עכשיו. ומלאתי את הרב חלליו, גבעותיך וגאיותיך, וכל אפיקיך חללי חרב יפלו בהם. שממות עולם אתנך, ועריך לא תשובנה, וידעתם כי אני אדוני. יען אמורך את שני הגויים ואת שתי ארצות, לי תהיינה וירשנוה, ואדוני שם היה. לכן חי אני נאום אדוני אלוהים, עשיתי כאפך, ועשיתי כאפך וחיקין עתך אשר עשית משנאתך בם, ונודעתי בך כאשר אשפטך. ונודעתי בם כאשר אשפטך. וידעת כי אני אדוני שמעתי את כל נעצותיך אשר אמרת על ערי ישראל אמור, שממו לנו ניתנו לאוכלה. ותגדילו עלי בפיכם ואתרתם עלי דבריכם, אני שמעתי. וכולו. תמשיכו, תקראו את זה. בקיצור, כזה מה שהוא אומר כל הזמן, הם חושבים שהם ירשו את ארץ ישראל. הנה, תסתכלו בפסוק ה' בפרק למדוו. לכן כה אמר אדוני אלוהים, אם לא באש קינתי דיברתי על שארית הגויים ועל אדום כולה, אשר נתנו את ארצי להם למורשה בשמחת כל לבב בשעת נפש למען מגרשה לבז. מגרשה לבז. לכן ננבא על אדמת ישראל ואמרת להרים ולגבעות ולאפיקים ולגאיות, כה אמר אדוני אלוהים, הנני בקינתי ובחמתי דיברתי יען כלימת גויים נסתם. לכן כה אמר אדוני אלוהים, אני נשאתי את ידים, לא הגויים אשר לכם מסביב והם הכלימתם מסעו. ואתם הרי ישראל ענפכם תיתנו, פרייכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אז זה מה? תיאשת?
לא, לא התיאשת. כן,
אתה הבנת מה שכתוב פה ביחזקאל?
לא הקשבתי כל כך.
למה? למה?
הרי יצא.
אז אתה שומע מה שכתוב פה? כתוב פה שהוא אומר, רגע, אתם הבנתם אותי או שאני הייתי עם עצמי?
בקורן
הבנו. לא הבנתם?
לא הבנתי מה הקשר ליחזקאל.
מה הקשר ליחזקאל? אתה הבנת אותי משה?
לא הקשבתי. למה? כי...
וואי, אתם קטעים.
מה, זה עוד נבואה על אדום.
זה בדיוק הנבואה הזאת, זה בדיוק אותו סיפור. מה הוא אומר? הוא אומר, בגלל שאתם ירשתם אותם, אמרתם, זה ההזדמנות שלנו, בוא נשמח שהם יובדו, כי אנחנו נירש אותם.
ולעומת זה,
אז לכן בדיוק הפוך תהיה. ישראל הם ירשו, ואתם תהיו שממת עולם. וזה בדיוק מה שכתוב פה. וירשו בית יעקב את מורשיהם. אלה שתכננו לרשת אותם, בית יעקב ירשו אותם. וואי, איך אתם? הייתי לבד, כאילו. מה? אז
מי שאלה? לא, 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 היינו איתך.
אף אחד לא היה איתי.
איזה שניים עכשיו עובדים אותי עליי בשביל שאני לא ארגיש דפוק.
אה, אמרתי לך היום, אמרתי לך.
אתם מבינים מה שכתוב כאן? אלה החוכמלוגים האלה שחשבו לירש אותנו? בסוף. אנחנו נירש אותם! וירשו את יעקב את מורשיהם.
והם רצו לעשות את ישראל שממה, ובסוף
על ישראל. והיה בית יעקב ויש בית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש. ודלקו בהם, בחלום. ולא יהיה שריד לבית עשיו כי אדוני דיבר. וירשו הנגב את הר עשיו.
והשפל.
והשפלה את פלישתים. וירשו את שדה אפרים ואת שדה שומרון ובנימין את הגלעד.
אז בסוג חיים.
ישראל ישובו לכבוש ולנחול את כל ארץ ישראל מזרח וממערב לירדן. בגלות החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת, בגלות ירושלים אשר בספרד, ירשו את הרי הנגב.
זה כל דימונה, שדרות, נתיבות.
בגלות
אשר בספרד, ירשו את הנגב.
זה מזרחית.
מה?
אדום זה מזרחית.
לא, בסדר, בגלות
ירושלים אשר בספרד,
ואז כשישובו בני ישראל אל מכורתם וישובו לנחול שם לעולם, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לאדוני המלוכה. רגע, מה, הייתי לבד?
לא, לא, לא,
לא, לא,
לא,
לא, לא, לא, לא, לא,
לא, לא, לא, לא,
לא, לא, יחזקאל, זה מה שאתם אומרים. חבר'ה, יחזקאל זה דברי תורניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. הפסוק הזה שבירשו בית יעקב את מורשיהם, הוא שני הפרקים האלה של המדי ולמדוו ביחזקאל. זה גוף מה שהוא אומר. הם זממו, הסיבה שלהם, שאלו פה, מה הייתה הסיבה שלהם? רגע, שאולי הלך לפני שהוא שאל את השאלה שלו. מה הייתה הסיבה שלהם לעשות את זה? אז קודם כל עשיו שונא ליעקב, אבל גם הם חשבו לבוא שבז לשלול שלל, הנה
לנו ניתנה ארץ למורשה, וירשו...
אומר, תכננו
לרשת את ארץ כנען, שהיא תהיה שממה, נשתלט עליה. אמר להם, סליחה, וירשו בית יעקב את מורשם. בסוף אנחנו נרשת, עכשיו עוד דבר אחד, רק משהו, שאל בהתחלה.
מה
שאלה?
שאל
שאלה, שאלה,
בעצם חוזה גם את
האווירה וגם את ה... אז השאלה היא, האם נביא... כן, האם... יש פה שני שלבים, גם הוא חוזה את ה... את האווירה...
גם את הרשות שלהם וגם את העונש שהם הולכים לחטוף.
זה שהם... כאילו לפי מי לחורבן זה עוד לא היה?
מימי עובדיה, לכאורה לפי מה שהסברנו שעובדיה זה עובדיה מימי אחאב,
אז עדיין לא היה חורבן,
אז עדיין לא היה שום חורבן, זאת אומרת גם את החטא הוא קרוב,
הוא אומר נבואה על חטא שהם יעשו,
אתם הולכים לסמוך, ואת העונה
שהם יקבלו על החטא שהם יעשו.
אז יש מפרשים אחרת, יש מפרשים שעובדיה זה
עובדיה. אבל אמרת מקודם שכל הדברים שכתוב בשבתית זה כבר היה.
כן, זה ברור, בנבואה זה היה, שאלה אם זה היה במציאות.
זה לא שזה במציאות.
אבל לא, אם במציאות זה לא היה, אז היא כאילו כתב זה בשונתי.
אז אני רוצה להסב את תשומת לבכם לאיזה פסוק, בדיוק לשאלה שלך. האם יכול להיות נביא שהוא רואה, איך הנביאים ראו את העתיד? אז אני רוצה להוכיח לכם עכשיו, פעם אני חשבתי לעצמי,
איך העולם,
יכול להיות שנביא יראה את העתיד, אבל הוא לא יכול לבכות מזה. אז אם כתוב בישעיהו שערי יהודה מדבר ציון מדבר ראית ירושלים שממה בית מקודשך ותפארתך אשר ידענוך אבותינו היה למאכולת אש לשריפת אש לוחם מחמדנו אין חורבה שזה פסוקים בישעיהו הנביא
בטח שהם לא בוכים מזה כתוב שהם לא היו יכולים להסתיר את זה שיש פסוקים שנביאים קיבלו הם לא רוצו להגיד את זה והם מתפוצצו
זה מה שקלמדנו לפני שני פשורים בירמיהו לא אבל אני רוצה להגיד עכשיו שהעתיד היה כל כך גלוי ביניהם וכל כך מוחשי אז פעם חשבתי אני לא יודע אם זה כפירה להגיד שיש ישעיהו בית שהיה ישעיהו שכתב את זה בזמן החורבן כי אני אומר, יש פסוקים כאלה בשביל כך פעם חשבתי לעצמי, אולי זה לא כפירה אבל זה לא נכון למה זה לא נכון?
אז כן כפירה
לא יודע אם זה כפירה או לא, זה לא מעניין אותי
יש, לא זוכר, זה אח שלי נראה לי לא זוכר, אחד המפרשים כאילו שאומר שבאמת היה
יש,
לא שירי שמיים, ירושלים
יש, היא בנדר שתולים בו את זה
שאמר שבאמת היה שני ישעיהו
הוא אומר בפירוש
כאילו שמפרק ממבר, איך זה מישהו אחר
הוא לא אומר את זה בפירוש, אבל הוא אומר שיש בסוד בנדר יש כאלה שאומרים אבל, מה הראיה הגמורה שזה לא נכון שנביא רואה את הדברים בצורה שהוא יכול לבכות עליהם ממש, אז בשביל זה אני לא אספיק להראות את זה עכשיו
וואו, זה מנטר